השיעור של היום, ריף חולין דף מם א' עמוד ב', אנחנו מתחילים את השיעור בדף מם א' עמוד ב', בשורה השלישית מלמעלה. ניתן קצת הקדמה לעניין שלנו, כיוון שהפרק שלנו עוסק בעיקר בדיני בשר וחלב, אז הריף ראה לנכון להביא כללים יסודיים המובאים בגמרא במסכת פסחים בדף עין וב, שם הגמרא עוסקת בתערובת בשר בחלב, כשאחד מהם קר והשני חם, או כששניהם קרים, או שניהם חמים, ולכן כבר ניגש פה להסביר את דברי הריף. אז הגמרא שם במסכת פסחים, מתחילה שם בדף עין עמוד ב', גרסינן פרט כיצד צולים את הפסח, התמה, בשר שנפל לתוך הגמרא אומרת שם, התמר, חם לתוך חם דברי הכל אסור, צונן לתוך צונן דברי הכל מותר, חם לתוך צונן, צונן לתוך חם, רב אמר אילה הגבר, ושמואל אמר תתה הגבר. הגמרא פה בעצם מדברת פה על תערובת של איסור ויתר, או שגם יכול להיות גם של בשר בחלב. כמו שאמרנו, שאחד מהם חם, השני קר, שניהם חמים, שניהם קרים. אז אם ניקח את הדוגמה, לדוגמה של בשר וחלב, אז אם יש לנו בשר שנפל לתוך חלב, או דוגמה של איסור ויתר, דבר שהוא אסור באכילה, כמו בשר טרף, או אם שיתערבב עם דבר יתר, בין אם זה יבש, בין אם זה נוזלי, ונפלו זה לתור זה, אז יש לנו את הכללים הבאים. הכלל הראשון, שאם נפל חם לתור חם, דברי הכל אסור. דהיינו שאם ההיתר נאסר כולו, אם זה בשר עם חלב, שניהם נאסרים לגמרי. פה מדובר שיש לך בשר חם, שבא מכלי ראשון, כמו שנראה תכף, ככה הר"ן מסביר, שנפל לתוך חלב חם שנמצא בתוך כלי ראשון שהורד מן האש, כל שכן שהוא נמצא על האש, אז ודאי ששניהם נאסרים, כי שניהם חמים, והחלב פה הוא חם כלי ראשון, בשר חם כלי ראשון, ולכן אפילו שהוא הפריד אותם זה מזה, הוציא את הבשר מן החלב, אז לא יספיק להדיח את הבשר, כי הם בולעים זה מזה, ולכן הכל נאסר, הבשר נאסר ובלע מהחלב בכולו, וגם החלב בלע מטעם החלב גם כן, אלא אם כן יש 60 בחלב נגד הבשר, אבל זה כבר כללים אחרים. אבל בעיקרון, חם לתוך חם, הדין הוא ששניהם נאסרים. עכשיו, אם נפל צונן לתוך צונן, אז הדבר פשוט, שפה אין בליעה מאחד לשני, החלב לא בולע מן הבשר, הבשר לא בולע מן החלב, ודי להוציא את הבשר, להדיח אותו, ואז כמובן לדברי הכל מותר, שני מותרים, גם הבשר בהדחה, מהחלב והחלב מותר. אם נפל חם לתוך צונן, או צונן לתוך חם, בזה נחלקו רב, ושמואל, רב אמר אילה הגבר, דהיינו שאם העליון הוא חם, והוא נפל על התחתון הקר, אז הדין הוא לדעת רב, שהעליון גובר על התחתון, דהיינו שהעליון מחמם את התחתון, ואז זה הופך כאילו שניהם הם חיים וחמים, ולכן עם אלה הם בולעים זה מזה, ואז שניהם אסורים. אם העליון הוא קר, אז והוא נפל על התחתון החם, שהוא כמובן חום כלי ראשון, שהוא רד מן האש, אז העליון הוא עוד פעם גובר על התחתון, מצנן את התחתון, וזה כאילו שזה קר בתוך קר, ואז אינם בולים זה מזה, ושניהם מותרים. כמובן לאחר שהוא הפריד ביניהם. ששמואל סובר, הפוך, תתה גבר התחתון הוא זה שגובר על העליון, ולכן, אם נפל לדוגמה חלב חם מכלי ראשון על גבי בשר צונן, אז שניהם מותרים, כי הבשר הצונן מתגבר על החלב החם ומקרר אותו, זה נהפך כאילו שניהם קרים ושניהם מותרים. נראה תכף שהגמרא תתקן את זה, כמו שנראה לכמה. ואם החלב הצונן נפל על הבשר החם, וכמובן פה מדבר בשר חם בכלי ראשון שהורד מן האש, הרי זה אסור, כאילו שניהם חמים ושניהם נסרים, כי התחתון החם, הבשר החם, מתגבר על החלב הצונן והופך אותו כביכול לחם, זה כאילו שניהם חמים ולכן שניהם נסרים, כמו שראינו לגבי חם בתוך חם. פה הר"ן באמת מציין, פה אני אביא פה את הקטע, או פלוגתאי הוא דרב ושמואל בשנטלו מן האור, אלא שעדיין הוא חם, שאילו האחד מהם על האור, הוא האיסור או היתר, כולו מודודה כחם בתוך חם דמית. ודאי שאם אחד מהם נמצא על האש, אז לא שייך פה לדבר על זה שהעליון יתגבר על התחתון, ודאי שפה דבר שהוא נמצא על האש, הוא מתגבר על העליון לכל הדעות. אלא פה מדובר שהתחתון הוא חם, אבל אמנם חם כלי ראשון, אבל שהורד מן האש, אז כיוון שהורד מן האש, השאלה מי מתגבר על מי, האם העליון על גבי התחתון הוא הפוך, וזאת המחלוקת בין רב ושמואל. נמשיך פה בדברי הגמרא. הגמרא ממשיכה ומביאה בעצם סיוע לדברי שמואל מברייתא. ואמרינן, תניא קבתי דשמואל, אפשר להוכיח מדברי, מהברייתא, ונשארי אומרת הברייתא, חם לתוך חם אסור, וכן צונן לתוך חם אסור, פה אנחנו כבר רואים פה שכדברי שמואל, שצונן לתוך חם, רואים שהחם התחתון מתגבר על הצונן, והופך את הכל לחם, ולכן זה אסור, כדעת שמואל. וכן ממשיכה שם הברייתא, חם לתוך צונן, כן, הדין הוא וצונן, לתוך צונן מדיח, גם פה רואים שחם לתוך צונן, הצונן מתגבר על החם, וזה נחשב כצונן ומדיח, וזה כדעת שמואל. שואלת הגמרא, הגמרא תמאה קצת על הסוף הברייתא, שכיצד אפשר לומר שחם לתוך צונן מדיח, כיוון שחם הוא, שהרי העליון הוא חם, עד מקר למקר, עד שהתחתון יצנן את העליון, בלה, אז היתר בולע מהאיסור, וקליפה מהלבעי, זאת אומרת, אי אפשר שלא יבלה העליון החם מעט מהתחתון, וכיוון שכן, ודאי שקליפה מהלבעי, ונצריכו קליפה, ולכן ודאי שנצטרך פה לקלוף את היתר, שבלה קצת מן האיסור. אלא אימא, באמת מסכימה גמרא עם זה, ואומרת שבאמת צריך לתקן פה את לשון הברייתא, וכך לומר, חם לתוך צונן, את אם נפל, דוגמה ניקח את הדוגמה של בשר וחלב, אם נפל בשר קר, אם נפל, אז פה מדובר חם לתוך צונן, אם נפל בשר כשר, חם מכלי ראשון על רוטב אסור, פה זה דוגמה, פה ניכר ודיף שניכר דוגמה של איסור ויתר, כי הגמרא הכרת ויברייתא שבפירוש מדברת על בשר וחלב. אז בפשטות פה מדובר באופן כללי על איסור ויתר, היינו שנפל בשר כשר חם מכלי ראשון על רוטב אסור קר, הבדין כזה אומרת הברייתא קולף, היינו קולף את הבשר במקום שנגע ברוטב האסור, ושאר הבשר מותר. עכשיו, אם זה צונן לתוך, אם זה צונן לתוך צונן, אז מדיח. זאת אומרת, אם הבשר הכשר, הצונן, נפל לתוך רוטב שהוא אסור, והוא צונן, מדיח. כיוון ששניהם כמובן צוננים, אז ודאי שמספיק הדחה והיתר יהיה מותר. מביאה הגמרא עוד ברייתא, שהיא לחיזוק דברי שמואל, אבל פה היא עוסקת מפורש בתערובת בשר וחלב. תניא אידך, את הגמרא, תניה אידך, בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, וכן צונן שנפל לתוך חם, אסור. כן, אז יש לנו בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, וכן אם יש לנו בשר שהוא צונן שנפל לתוך חלב חם, אסור. פה גם כן רואים כדעת שמואל, שאם הצונן נפל לתוך חם אסור, שתתה הגבר, אם זה חם לתוך צונן, וכן צונן לתוך צונן מדיח, ושוב פה רואים כדעת שמואל, שחם לתוך צונן מדיח, דיינו הצונן גובר על החם ומספיק הדחה. גם כאן הגמרא תמיה על דברי הברייתא, איך אפשר לומר שחם לתוך צונן מדיח, כיוון דחם הוא, שהרי הבשר העליון הוא חם, עד מקר למקר בלה, זאת אומרת, עד שהחלב התחתון יתגבר על הבשר העליון ויקרר אותו, אז אפשר שלא בלה הבשר מעט מן החלב, ואם כן, קליפה מיה נבעה. לכן ודאי שצריך לקלוף מן הבשר, שהרי הוא הספיק לבלוע קצת מן החלב, פחות כדי קליפה. דיינו, חלק קליפה מן הבשר נצטרך להוציא ולקלוף כדי להתיר את הבשר. מסכימה גמרא עם קו, ואומרת אלא אימה, באמת צריך לתקן את לשון הברייתא, חם לתוך צונן קולף, וצונן לתוך צונן מדיח, באמת שאם חם, בשר חם נפל לתוך חלב קר, אז צריך לקלוף את הבשר, ולא יהיה מותר בהדחה בלבד, אלא צריך קליפה. וכך פוסק באמת השולחן ערוך בסימן צדה א' סעיף ד' בדיני בשר בחלב, וגם בסימן קופה סעיף ג' בדיני איסור ויתר. בעצם זה, שניהם הם אותה הלכה, כשאחד עוסק בבשר בחלב, והשני עוסק בדיני איסור ויתר. אני קורא את השולחן ערוך בסימן צדה ד' צדה א' סעיף ד', בשר וחלב רותחים שנתערבו יחד, ואפילו בשר צונן לתוך חלב רותח, או חלב צונן לתוך בשר רותח, הכל אסור, משום דתתה הגבר, כדעת שמואל, אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן, או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן, קולף הבשר, ושאר הבשר מותר. כן, פה מאיר פה הרמה, הלכה מעניינת, מקום שהבשר צריך קליפה, אם לא קלפו בשבו כך, מותר בדירה, זאת אומרת, אם בשר חם נפל בתור חלב קר, אמרנו שצריך לקלוף את הבשר, לא קלפו את הבשר, ובכל זאת, לכאורה הוא בלה כדי קליפה, והתבשל הבשר עם כדי קליפה הזו שבלוע בחלב, בכל זאת, בדיעבד מתירים את הדבר הזה. והחלב מותר כולו, כך אומר השולחן ערוך, ואם נפלו זה לתור זה צוננים, מדיח הבשר מותר, כמו שראינו בדברי הריף. הרמה בסימן קופה, השולחן הוא מביא בעצם את אותו רעיון, הוא קצת מקדיש יותר את הנושא הזה של כלי ראשון וכו', וכדאי באמת שנקרא את זה, כי יש בזה עוד פרטים מעניינים פה בדברי השולחן הוא והרמה, שם בסימן קופה סעיף ג' נפל איסור חם לתוך היתר חם, זה כלי ראשון, אז פה באמת מדגישים פה את לשון הרן של כלי ראשון, או אפילו איסור צונן לתוך היתר חם, הכל אסור לתתה הגבר על העליון ומחממו עד שמפליט התחתון, ואין צריך לומר שהיתר צונן לתוך איסור חם, שהכל אסור, אבל אם העליון חם והתחתון צונן, אינו אוסר אלא כדי קליפה, אפילו אם העליון החם איסור, מוסיף הרמה, ופה יש פה הדגשה חשובה, כל זה לא מהיר אלא בחום כלי ראשון, כל מה שאמרנו חם לתוך צונן, הוא צונן לתוך חם, בדובר זה חום של כלי ראשון, כגון מיד שהסירו מן האש, מניחו עם היתר, יש מגע ותערובת, בין הכלי ראשון לדבר הצונן, ובזה אמרנו את הכללים שאמרנו, אבל אם כבר מונח בכלי שני, זאת אומרת, אם אדם לקח בשר כשר וניח אותו על גבי צלחת, ונפל עליו לדוגמה בשר טרף, אז אין על הבשר הכשר שבצלחת דין כלי ראשון, הוא בעצם בכלי שני, הוא נחשב כקר, ואין בזה בליה ואין בזה העברת טעמים. ואחר כך מניח היתר אצלו או עליו, אינו אוסר כלל, וכלי שני אינו אוסר, כמו שנתבהר. כן, פה הרמה אמר את הדוגמה הפוכה, אבל זה אותו עיקרון. דהיינו, שאם הניח את הבשר הטרף בכלי שני, למרות שהוא חם, כיוון שהבשר הקר, כיוון שהוא נמצא בכלי שני, דינו כקר, אינו אוסר שכלי שני אינו מבשל, וגם אינו אוסר, לפחות בדיעבד. אנחנו ממשיכים פה בדברי עריף. הריף פה מביא את הגמרא אצלנו בחולין בדף קי"ב עמוד א', כיכר שחתך עליו בשר, צלי, רבה אכילה וקרילה חמר בשר והלכתה כבתה. הגמרא מביאה, יש בזה מחלוקת באמת בגמרא, בין שמואל ורבה גם תן בזה, כמו שנראה, והריף פה פסק כמו רבה, שאם יש לנו אדם, יש לו צלי, והוא צולה בעצם בשר שעם דמו על האש, ופה מדובר לפי הר"ן, כמו שהר"ן מסביר, שהוא חתך, לקח סכין וחתך מן הבשר, אבל לאחר שנגמרה צליאתו, אז לאחר שנגמרה הצליה, זה נחשב חצי בישול, כמאכל בן דורסאי, אז כיוון שהוא חתך את הבשר לאחר שנגמרה הצליה, יצא כל דמו, כך מחשיבים לאחר חצי צליה, זה נחשב שיצא כל דמו, ואף שיוצא סוג של מראה אדום מן הבשר שהוא חותך בו בבשר, הדין הוא שהדבר מותר. לכן הוא יכול לבוא ולקחת עם הסכין ולחתוך בבשר, וכדי להכניס את זה בתוך הכיכר לחם שיש לו. בכיכר שחתך עליו בשר צלי, רבה אכילה, הוא היה אוכל את הכיכר, למרות שיש בו מראה אדמומית, כן? כי אין זה דם, אלא מוהל. וקרילה חמר בשר, הוא היה קורא למוהל הזה, יין בשר, דהיינו זה לא דם, אלא מועל, והוא לא אסור בכלל, והלכתה כבתי הלכה כמותו, שלא כדעת שמואל, שפסק להפך, שהוא היה אוסר את הכיכר הזה. אמר רב נחמן, באמת וכך באמת נפסק בשולחן ערוך, כן, בסימן עין וב סעיף אצלי, שלא נמלח, וחתכו על גבי כיכר, אף על פי שיש בכיכר מראה עודם, מותר אם נצלה עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם, דהיינו חצי צליאתו מביא פה הרמה, והוא הדין שהמועל בלא כיכר, נמי שערי, כך אומר השבא, גם המועל הזה הוא מותר מצד עצמו, ולא אוסרים משום מראית העין למרות שהוא אדום. ממשיך הריף, אמר רב נחמן, אמר שמואל, אין מניחים כלי תחת הבשר עד שיחלה כל מראה אדמומית שבו. מינה ידינן, ועסקה רב אשי דלת לתקנתה עד דמייתי תרית לת כללי דמלכה, ושדילה בבית דוגה. בתר אחי שביק לה עד דצעיל, ושפילה ושרי, שהשומן צף למעלה ואדם יורד למטה. המקרה כאן הוא, נסביר פה, מדובר פה שאדם צולה בשר, ובאיזשהו שלב, בזמן הצליה, הוא רוצה לקבל את השומן שמטפטף מן הבשר, ובשביל לקבל אותו הוא שם כלי מתחת לבשר שניצלה, כך שבתוך הכלי מטפטף השומן, אלא שבאותו זמן גם מטפטף גם כן מראה אדום, והשאלה אם הדבר מותר או לא. אז רב אומר בשם שמואל, אין מניחים כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמומית שבו. הר"ן מסביר, אולי באמת נביא פה את דברי הר"ן, פה באמת הר"ן פה, מי הוא? כי שרינן כי אגב נתפה, את כל מה שאנחנו מתירים פה, גם במקרה של הכיכר, וגם במקרה שהוא שם את הכלי מתחת לבשר, מדובר שזה לאחר שנבשל כמאכל בן דורסאי, ולקה למיכה שלמו על הנופטף, אלא מפני מרית עין, אבל קודם שנתבשל כמאכל בן דורסאי, כיוון דדם גמור הוא, על כוכך בדוגי זה הוא הכלי שמקבלים עליו את השומן, אסור, אם שמים את הכלי בזמן שמטפטף דם גמור בתוך הכלי, ודאי שאסור לאכול את השומן, מהסיבה הפשוטה, שהכלי בעצמו נאסר מחמת הדם, בולע מן הדם, ומפליט את הדבר הזה בתוך השומן, גם אם נצליח להפריד בין השומן לדם, כמו שנראה על ידי המלח, ששמים בתוך הכלי וגורם להפרדה בין השומן לדם, הדבר הזה לא יעזור, כי הכלי האסור יפלוט מטעם הדם לתוך השומן, וכיוון שאסור, אי אפשר לשומן שבתוכו שיהיה ניתר, כמו שכתבתי למעלה. זאת בעצם ההערה של הר"ן, אחר כך נראה עוד הערה חשובה, כמה הערות שהר"ן מביא. טוב, בכל מקרה פה מה מדובר? מדובר שהוא מניח את הכלי, והשמואל מתיר רק עד שיחלה כל מראה אדמומית שבו. היינו דווקא מתי נוכל לשים את הכלי? רק שבאמת כבר לא מטפטף דם. מנה יד אינן, שואלת הגמרא, מסקנת הגמרא שם, אחרי כמה דיונים, שאין תקנה אלא כדעת רב אשי, כן, נחזור פה לריף, עסקה כרב אשי, דלית לתקנתה, דמת יתרית לגללי דמלכה, כן, זאת אומרת, יש לשים בכלי, שתיים, שלושה גרגירי מלח, בשדילה ובדוגה, שם אותם בתוך הכלי שנקרא בדוגה, בתר אחי, שביק לעד דצעיל, זאת אומרת, הוא משאיר, הוא משאיר את המלח בתוך הכלי עד שהשומן יהיה צלול, ושפילה, שפילה פירושו, יערה את השומן העליון בנחת מכלי לכלי, כדי שלא יתערב בו אדם, ושארי, זאת אומרת, מותר לאכול את השומן, והמה מסביר הריף שהשומן צף למעלה ואדם יורד למטה. כך המסקנה של הריף, שהדבר ימותר על ידי שניים שלושה גרגירי מלח, כדברי רבשי, שנוכל לעשות הפרדה בין השומן לבין אדם. הר"ן פה מקשה על דברי הריף, שלכאורה פה דבר לא מובן. אם בשני המקרים מדובר שדיינו גם במקרה של הכיכר שהוא חותך את הבשר ומקבל את המורל על גבי הכיכר, מדובר שם שהוא עושה את זה לאחר שנגמרה הצליה ואין בו דם, והוא הדין לגבי הכלי, ששמים את הכלי רק לאחר שנגמרה הצליה ואין בו דם, למה יש צורה במלח בגלל ניטה? כדי להפריד בין המועל שמטפטף בתוך הכלי, שהרי כבר אין בו דם ולא שמים את הכלי בזמן שמטפטף דם, לבין השומן, הרי המועל הזה הוא מותר, כשם שהתרנו אותו בכיכר לאכול אותו בתוך הכיכר, לכם, למה שנצטרך לשים מלח כדי להפריד בין המועל לשומן? זאת שאלת הר"ן. וכי תאמה, כן, ואם בנתבשל כמאכל בן דורסאי, פה אני פה רק מציין איפה נמצא פה הריף, כן, אבל נסביר את דברי הר"ן, זאת אומרת, את דברי הר"ן נסביר, הר"ן מסביר שבאמת בשני המקרים כמובן זהו מועל, והוא מועל הוא מותר מן הדין, אין בזה שום בעיה, כל הבעיה כאן היא משום מראית העין, בכיכר אדם נבלע בתוך הכיכר, והוא לא ניכר כל כך, לכן אין פה כל כך חשש של מראית עין. אבל כשהמועל הזה מתקבל בכלי, והוא בולט בכלי, הוא לא נבלע בתוך הכלי, כאן יש מראית עין יותר, ולכן בגלל זה הריף יצריך פה את הדין של מלח גלניטה. הרשי וגם הר"ן, פה רשי מביא שהוא ראה בדברי הבהג, שדווקא נקט רגללה, ודווקא השניים או שלושה גרגירי מלח מותר, וכלומר מעט מלח, אבל מלח הרבה פוסק כוח אדם ועושהו כמים, ונעקר ומתערב עם השומת. זאת אומרת, באמת צריך לפי הבאג, יש להקפיד על הכמות מדויקת, שתהיה דווקא 2 או 3 גרגירים ולא יותר, וגם לא פחות. פחות, כיוון שזה לא יעשה את ההפרדה בין השומן לבין המוהל. ויותר מדי, זה יהפוך את המוהל ליותר דליל, יותר מימי, והוא יתערבב עם השומן, כך שהוא לא יפעל. אז רש"י לא כאן, אבל על הגמרא, וגם הר"ן כאן מציין, שכיוון שאנחנו לא בקיאים בכמות המלח המדויקת שצריך שתהיה שם, בשביל להפריד בין המוהל לבין השומן, הפתרון הזה של הגמרא, התקנה של הגמרא של לשים את המלח כבר לא יעילה ולא מועילה. כך יוצא להלכה, וכך באמת נפסק בשולחן ערוך בסימן הענדב סעיביו, בשר שצולים בלא מליחה, אין נותנים כלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף ממנו, עד שיצלה, עד שיראו לאכילה על ידי צליה זו. כן? זאת אומרת, צריך להקפיד שלפחות חצי כמאכל בן דורסאי, חצי צלוי, ורק אז אוכל לשים את הכלי תחתיו. גם לגבי הכיכר, הדין הוא שפוסקים להלכה, שבסימן ע' וסעיף ה', צלי שלא נמלא וחתכו על גבי כיכר, אבל בי שיש בכיכר מראה אודם, מותר אם נצלה עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם, דהיינו חצי צליאתו. והוא הדין שהמועל בלא כיכר נמי שערי, כבר באמת ראינו את הדין הזה, כבר הזכרנו אותו. אנחנו פה ממשיכים, יש פה עוד קטע פה ברן שהוא חשוב, אני אביא את זה. פה יש פה קושיה של הרבד, הר"ן פה מקשה קושיה ומתרץ את זה, אבל כיוון שכדאי להביא את הדברים למעשה, אז נזכיר את הדברים איך שהם הובאו גם ברן וגם בטור, אבל עקרונות הובאו פה ברן. הר"ן כאן וגם הטור בסימן עין וב, הביאו מחלוקת ראשונים אם מותר לחתוך בסכין צלי שאצל האש, שלא נמלח מדמו, מדובר בבשר, שיש בו דם, לא הכשירו אותו מדמו, וצולים אותו על האש. עכשיו רוצים לחתוך את הבשר, או לדוגמה לסובב את הבשר עם סכין, וזה באמצע הצליה, יש לו עדיין דם, האם יהיה מותר לעשות את זה, או שזה יאסור את הסכין? אז יש באמת ראשונים, כך דעת הרבד, הרשב"א, לאסור את הסכין, שאם אדם מוקר את הסכין ובאמצע הצליה, כשיש עדיין דם בתוך הבשר, הסכין בולעת מן הדם והיא נאסרת. וגם השיפוד שצלו בו את הבשר, אז הוא גם בולע דם והוא נאסר, אסור להשתמש בו שוב, וגם אסור להשתמש בו ככף, לרבוב, כן? כי הוא בלע דם. ויותר מזה, הורה אחד מהגדולים שאסור להשעות הצלי על השיפוד לאחר שהוא שר מן האש, שמי יחזור הבשר החם ויבלע ממנו, הרי השיפוד בא לאדם, ואם אנחנו מוצאים את הבשר מן האש ומשאירים את הבשר על השיפוד, כן, כשהכל עדיין חם, אז כבר הבשר כבר לא פולט, לא דם ולא מועל ולא שום דבר, אז הוא יוכל עכשיו לבלוע מן הדם הבלוע בשיפוד. ולכן, לדעת הרבד, זה אחד מן הגולים, זה כפה, זה הכוון על הרבד, שצריך מיד, כשהוא מוציא את זה מן הצליל, להוציא את הבשר מן השיפוד, כמה שיותר מהר, כדי שהוא לא יישאר על השיפוד, ויבלע דם מן השיפוד. וכך באמת דעת הרמה, לחשוש לכל הדעות האלה, שמחמירות לך תחילה, ובדיעבד, ההלכה היא כמו דעת הראש, לדעת השולחן ערוך אפילו לך, תחילה ככה דין כדעת הראש, שסובר שלא כהראשונים האלה, שהשיפוד אינו נאסר, כיוון שטבע האש גורם, כשמתחיל לחמם את הבשר, שהאש מושך את הדם אליו, בעניין שאינו נבלע בשום דבר הסמוך לו, כגון בשיפוד. את מה שקורה, האש שואבת את הדם מן הבשר, ובכלל הוא נבלע בשיפוד. גם כן כשהוא יחתוך את הבשר עם סכין, אז כיוון שהוא עושה כשזה נמצא על האש, אז הדם לא נבלע בסכין, אלא הוא נשאב על ידי האש. וככה אומר השולחן ערוך, שהלכה כדעת הראש, ושכן המנהג, שהשיפוד לא בולע, וגם הסכין לא בולעת, כך שאפשר להשתמש בשיפוד ששימוש חוזר כמה פעמים, והסכין לא צריכה הגעלה ולא צריכה ליבון, והיא לא נאסרת, כך דעת השולחן ערוך וכך המנהג, וכך נהגו בעצם הספרדים בדבר הזה. הרמ"א פסק לחשוש לדעות המחמירות בדבר הזה, לכתחילה, בדיעבד להקל.